אז 180 ושתיים. לימוד התורה. הגמרא במסכת כתובות בדף קי"א עמוד א' קושרת בין הפרק הזה של ספר תהילים לגישה ללימוד התורה, המבחינה בין שלוש דרכים לגשת ללימוד: לימוד בהליכה, לימוד בעמידה ולימוד בישיבה. זה מקביל למה שנאמר באותו פרק של תהילים, כן? אשרי האיש אשר לא הלך ואחר כך לא ישב ו... לא עמד, בסדר, זה ההגבלה. מטרת הלימוד היא עבודת הבירורים, להפרין בין הטוב לרע, או ליתר דיוק להפריד בין הטוב לרע כאשר שניהם מעורבים זה בזה. למה צריך ללמוד? כי אנחנו חיים במציאות בו יש טוב ורע מעורב. זה העולם הזה. המצבים אף פעם לא שחור לבן. כי אם זה שחור לבן, זה קל כל אחד עם קצת שכל שיגיד זה טוב וזה רע. מה הבעיה? רק אנשים שסובלים כנראה ממחלות יגידו על הטוב שהוא רע ועל הרע שהוא טוב. אבל המקרים במציאות הם לא כאלה. יש תמיד צד כזה וצד כזה. ואני צריך לדעת איך, במקרה הספציפי, איך לנהוג. וזה מטרת הלימוד.
זה
אישי. אם זה אישי, זה מטרת הלימוד. אני לומד כדי לדעת לעשות את ההפרדות ואת ההבחנות האלה. אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע. בסדר? וזה הקושי. כי צריך לשקול איזה פן יש לכיוון הזה, איזה פן יש לכיוון השני. ואיך להכיל. אבל הבירור של תורה שבעל פה זה בדיוק הבירור הזה. כן? כאשר דנים בשאלה הלכתית, צריך לדעת. ויש פנים לכאן ויש פנים לכאן. מה גובר? כן? איך אני אתייחס למקרה הקונקרטי הזה? האם מזה אני יכול ללמוד איזשהו כלל גם כן? אם יש מקרה נוסף שאני צריך לדון בו, האם הוא באמת זהה למקרה? או רק דומה, ואם הוא רק דומה, אז הוא לא אותו מקרה, וצריך לדון מחדש. כן? זה העבודה של תורה שבעל פה. כן? הטוב והרע משמשים בעולמנו בעירוביה, ועל האדם לברור ולהפריד בין הטוב לרע. צריך לקחת את החלק הטוב, ולזרוק את החלק הרע. אנחנו נתונים בעולם הזה, בעולם של תוהו ובוהו, ומוטלת עלינו המשימה לברור בין הפסולת לסולת. אותן אותיות בתוספת האות פה, זה בדיוק העבודה של התורה שבעל פה. הפה, הבירור השכלי על פי מידות התורה, מאפשר להוציא את הסולת מהפסולת. זה הכלל. עד כאן דברים ידועים, לא צריך לפי דעתי להרחיב יותר מדי את הדיבור. אומרת הגמרא, ואם אתה עולה, ייזהר בשלושה דברים. אל תרבה בישיבה, שישיבה קשה לתחתוניות, ואל תרבה בעמידה, שעמידה קשה ללב, ואל תרבה בהליכה, שהליכה קשה לעיניים. אלא שליש בישיבה, שליש בעמידה, שליש בעיל. מה זה הדברים המסתוריים האלה של הגמרא? זה ה... המלצה איך לחלק את הזמן בלימוד. כן? שליש מהזמן בהליכה, שליש מהזמן בעמידה, שליש מהזמן בישיבה. טוב. כן? עכשיו צריך להגדיר בדיוק מה שייך למה, איזה תחום שייך למה, כי בינתיים רק מדברים על סימן חיצוני, מה... איך לומדים, כן? בסדר? אז ככה ההסבר. תחומו של לימוד התלמוד בישיבה, של לימוד המשנה בעמידה, ושל לימוד המקרא בהילוך. כן? אני צריך... לא לומדים באותה צורה. גמרא צריך יישוב הדעת, ממש. צריך לשבת. תורה לומדים בהליכה. הרבה סיפורים יש לנו, גם בגמרא וגם בזוהר בעיקר, של חכמים שהיו בדרך, ותוך כדי ההליכה שלהם, היו מבררים מה המשמעות של פסוקים בתורה. וזה לא מקרה. כן? תורה זה... לומדים בדרך. זה לא אומר שזה פחות חשוב מהגמרא שלומדים שיושבים. מה לא? זה צורות שונות, אופנים שונים של לימוד. וצריך להבין מה שייך ההליכה ללימוד הפסוקים, ומה השייכות של הישיבה ללימוד סוגיה בגמרא וכו'. כאן יש הנחיה פדגוגית חינוכית מאוד מאוד חשובה. טוב, היום מה לעשות? כן. לפי חלוקה זו, סוד הפסוק הראשון של פרק א' מספר תהילים הוא, אשר לא הלך בעצת רשעים, פורקי עול המקרא. ובדרך חטאים לא עמד, פורקי עול המשנה. ובמושב לצים לא ישב, פורקי עול הגמרא. הרשע אומר כי אין תורה, אין גילוי של סולם ערכים מוחלטים אבסולוטיים המחייבים כל אחד ואחד משום שהוא אינו מאמין בנפש. זה כבר נותן לנו משמעות אחרת לחלוטין, זה לא משנה של זה. זה נותן לנו משמעות אחרת לחלוטין כאן, מכל מה שנאמר באותו פרק. אמרנו, טוב, יש סוגים שונים, רשעים, חוטים וזה, כן? אבל מה הבעיה של כל אחד? כאן ההסבר. כאן ההסבר. יש מי שכופר, וזה הרשע, כן? בסולם ערכים. לא סולם ערכים של עצמו, אלא סולם ערכים מוכרים. מדוע? כי הוא בא ואומר, לא היה דבר כזה גילוי נבואי. אתם באים ואומרים שהבורא התגלה, לא היה ולא נברא. ולכן אין מקור מוחלט לכל הערכים, ואני רשאי לקבוע לעצמי איזה סולם שאני רוצה. זה הרשע. מה הבעיה שלו? תורה מן השמיים. זה הסוג הראשון. הרשע מסרב לקבל את עצם העיקרון של התורה כחוק מחייב. החוטא מקבל את התורה שבכתב, אולם לא את סמכותה של התורה שבעל פה. לדידו החוק הוא החוק שלו. מה? התורה שבעל פה היא תורה שבעל פה שלו, לא של מישהו אחר. מה הבעיה שלו? אתם באים ואומרים שזה מסורת אברהם ממשה רבנו, איך מפרשים את הפסוקים, איך קובעים את ההלכה, אני אומר לא. יש טקסט. אני מקבל את זה. אני לא כופר במה שכתוב בפסוקים, אבל אני מפרש איך שבא לי. בהתאם לנסיבות, בהתאם לתקופה, בהתאם לסביבה, בהתאם למה שבא לי. יש לנו לאורך כל ההיסטוריה היהודית המון המון דוגמאות כאלה. כבר מתקופת חז"ל. אחר כך זה עובר דרך תקופת הזמן הגאונים עם הקראים וכו', ובתקופה המודרנית גם כן. כל מיני תנועות שבאות ואומרות, תורה אין בעיה, אבל תורה שבעל פה לא מקבלים. אז חשוב להבין את הדבר הזה, כן? זה הסוג השני, כן. זה מי שכופר במשנה, זה הסמל תורה שבעל פה, כן? עכשיו זה דבר מעניין. הלץ מקבל את הכל. יש תורה, יש גם תורה שבעל פה. ותורה זו אכן מבררת את הטוב לרע. לא, אז איפה הבעיה שלו? אולם לא אכפת לו מכל אלו, משום שלדידו אין בכל אלו תועלת. הוא מסוגל להעביר שיעור גמרא בעיון ולומר בסוף שאין בכך תועלת. או לדבר על הבורא שאינו קיים ולכתוב ספר מעמיק על, על הישות והעין. טוב. הוא מרמז כאן? ז'אן פול סארט, לא, מה פתאום, זה לא סתם. מי שיודע מה השם של הספר שלו, הישות והעין. מיד מזהים שאכן מדובר בז'אן פול סארט. פילוסוף חשוב. יכול לתת שיעור מאלף. האם זה מחייב אותי בחיים האישיים שלי? מה פתאום? מבחינה אינטלקטואלית אפשר להגיד כל מיני דברים, כן? זה לא מחייב אותי בשום דבר. אני מתנהג בצורה אחרת לחלוטין. זה סוג אחד. אבל לא רק לגוי הזה הוא מתכוון, גם כן אומר, שיעור בעיון בגמרא. כנראה שראה מקרים כאלה. הוא לא צריך להיות גוי. כן. לא מקבל, בסדר. יש משהו מבחינה אינטלקטואלית, דברים נשגבים וזה, מה הבעיה? זה לא מחייב. יכול לדבר על זה שעות. הוא הזכיר. לכתוב ספר מעמיק על הישות והעין, זה ספר של צה"ל. מי? סך? לא, זה לא נכון. הלץ? הלץ מקבל את הכל, אין לו בעיה עם כל זה. לא, זה לא עניין של אמונה, זה לא עניין של... יש דברים, זה עובדה, הנה, יש טקסטים, מה אני אעשה? זה מעניין, זה נורא מעניין אפילו, סופר מעניין. אין דבר יותר מעניין בחיים מאשר ללמוד גמרא. סוגר את הגמרא, יוצא, עושה משהו אחר. כן, כן. בסדר, נו, אז מה? זה לא מחייב אותי לשום דבר. זה לא משנה את ההתנהגות שלי. זה בוודאי לא הופך אותי למוסרי. כן? כן, דבר כזה מוסר גם כן. אני עושה מה ש... אני כאן כדי ליהנות. אז ההנאה הגדולה ביותר שאני יכול להשיג זה ללמוד גמרא. יש אנשים כאלה. יותר מאפילו ממה שאנחנו שעות על גבי שעות, ובסוף, כלום. ממש כלום. לא, מתברר שלא. במקרים האלה, מה לעשות? הניתוח היה רגיל לומר שצריך להיות קודם כל מוסרי, לפני שפותרים את הספר. כי... מתוך עיון בספר אתה לא הופך להיות מוסר. והוא אולי קצת מייאש על האמירה הזאת, כן, אבל זה, זה, זה במציאות, זה נכון. אפשר להיות נבל ברשות התורה. אפשר להתייחס לספר הזה כחוכמה אילאית, ולא לראות שיש כאן משהו שאמור להדריך את האדם ללכת בכיוון מסוים.
זה הלץ.
זה הלץ. אפשר לפי זה כל אחד יוכל לזהות אם הוא מכיר אחד כזה או שניים, כן? אבל יש אנשים כאלה. יש. וצריך מאוד, כמובן, מאוד להיזהר מהם, כן? זה לא אומר שמה שהם אומרים לא מעניין. יכול להיות דווקא סופר מעניין. אבל צריך לדעת שמבחינתם אין קשר בין החיים ממש, מה אני עושה בחיים, ובין מה שאני, בין מה שאני אומר. אחד בפה, אחד בלב. וזה נכון בכל התחומים. אז צריך להיות מודעים לדברים האלה. כן? אז כאן נותן צג, יותר דוגמא. אפשר לאפיין את שלוש דמויות אלו ביחסן לתפילה. אנחנו רגילים לדבר על שערי התפילה. כן? הרשע בא וטוען כי אין שער בכלל. החוטא אומר כי אין מפתח, והלץ יטען כי גם אם יש שער וגם אם יש מפתח, אין זה מועיל לפתוח את השער. לא עניין של נצר, זה עמדה עקרונית שלו. הכל אבסורדי. למה? כי גורל אחד לצדיק ולרשע. אז מה זה משנה? אם עשיתי כך או עשיתי כך? בסוף אנחנו נפגשים באותו מקום. ובאותו מקום אין כלום. אז בשביל מה להתאמץ? הגוי יכול להיות הגוי יכול להיות גם רשע, למה לא? לא רשע מרושע. אם הוא לא מקבל את המושג שיש מוסר אוניברסלי אבסולוטי שמחייב אותו, זה לא קשור לתורה דווקא. אם אני אומר אין אמת, יש רק אמיתות, כן? זה כן, כן. זה בדיוק הפוסט מודרני זה. כן, בדיוק. בהגות הפוסט מודרני יש דוגמה שכל הזמן חוזרים עליה. האלמנה ההודית. הידוע שבהודו, המנהג היה כאשר הבעל נפטר, היו שורפים אחר כך את האלמנה. טוב, שורפים, אבל הוא כבר נפטר. בסדר.
לא שורפים.
בסדר. טוב. לא יודע לדבר איתה או לא, אבל ככה היה המנהג. אמנם זה נאסר היום בחוק בהודו, כן, אבל יש עוד מקומות שהמנהג הזה מתקיים. וכולם שואלים את השאלה. אתם באים ואומרים שזה נורא והיום. מה הזכות שלכם להגיד שזה נורא והיום? שאלה לגיטימית. לגיטימית.
יהפכו את הסדר, שישרפו אותם יחד עם האלמנה.
לא, יש כאן באמת שאלה, מה הנחת היסוד אחרי השאלה הזאת? המוסר הוא תלוי תרבות, תלוי מקום, תלוי סביבה, תלוי זמן, תלוי כל מה שאתם רוצים. במערב, אתם טוענים רשמית שלא עושים דברים כאלה בפועל, ראינו מה אתם עושים, כן? אז מי אתם כדי להטיל כביכול את המוסר המערבי על כל העולם? כל אחד לפי התרבות שלו, לפי המנהגים שלו. וכולי. זהו. לא, מה אפשר לענות לטענה כזו? שהם רשעים, אבל המערבים באותה מידה גם כן. כן, לא פחות. אפשר אולי יותר, אני לא יודע. כן. מי שבא ומחריש את הקיום של מוסר אוניברסלי, ועוד פעם, לא משנה כרגע מה קורה, אם זה תורה או לא תורה, אלא משהו שמחייב כל בן אדם, איך קאנט היה אומר, בריא בנפשו, שהמעשה הטוב הוא המעשה שאני ארצה, שכל אדם בריא בנפשו ירצה לעשות אותו. מה? בסדר, אבל סיכמנו, נכון, נכון, נכון.
אז כולם רשאים, אף אחד לא מאמין.
מה זאת אומרת, אף אחד לא מאמין. נכון, לא, הוא פוסט מודרני, הוא פוסט מודרני הרשע. אני לא, אני אומר, אבל זה לאו דווקא קשור לתורה עצמה, זה קשור למושג של האם יש משהו אוניברסלי שמחייב אותו. שזה מה שכל הפילוסופיה, כל ההגות המערבית בתקופת הנאורות רצתה לעשות, להגדיר מושג האדם, ולהגיד, האדם הזה מחויב מעצם טבעו לאלף בית גימל. מה המקור הסמכות? אז מכיוון שאחר כך יש תהליך של חילון, אז זה כבר לא דברי האל שהתגלה בצורה זו או אחרת, אלא זה ההיגיון או השכל ברור, ברור. כן, אבל ידוע שהמערב זה הכל, אז במיוחד אם הוא גרמני, אז זה עוד יותר, וכולי, בסדר, לא משנה, זה המהלך של המודרנה, כן? באים הפוסט-מודרניים, ואומרים, סליחה, את התוצאות בשטח של הדבר הזה ראינו בפועל, כן? זה המאה ה-20, אז בשם מי אתם באים עכשיו ומטילים, רוצים להגיד מה מוסרי ומה לא מוסרי?
לא,
לא, לא, זה את מדברת, זה לא מדבר.
אבל הם גם סתו.
לא, 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 זה לא רלוונטי לדיון. זה לא רלוונטי לדיון.
כי... זה לא צריך להגיע עד המאה ה-20.
מה?
גם
הקולניאליזם. המאה ה-19, כן, ברור. הבעיה זה המאה ה-19, כן. המאה ה-20 זה הפועל היוצא מהמאה ה-19. זה נכון. אבל באמת, שאלה, מה עונים לבן אדם שטוען דבר כזה? אז בהגות המודרנית, הפוסט מודרנית, באמת ויתרו על האפשרות לבוא ולהגיד, יש משהו שבכל זאת מחייב. כי ויתרו על המושג של האדם. כי אכן, יש זהויות שונות, ומכירים בזהויות השונות. יש תרבויות שונות, ומכירים בתרבויות השונות. ולכן המושג של אמת כבר לא קיים, יש אמיתות. גם אין היסטוריה, יש היסטוריות. וכל אחד במבט שלו מותר לו, רשאי לספר את ההיסטוריה כפי שהוא תופס. וזה הנרטיב הפוסט-מודרני הקלאסי, כן? אתה מדבר על זה, אני בדיוק רואה את זה הפוך. כן? בסדר. התשובה של התורה היא, סליחה, טעות. יש דבר כזה שנקרא מוסר אוניברסלי. זה שבע מצוות בינינו. יש משהו מינימלי דרך ארץ שכל אדם צריך לדעת ולהכיר אותו. אנחנו בפרשת השבוע יש את הסיפור של אברהם ואבימלך, כן? הגמרא על זה עומדת, כאשר אבי מלך בא בטענה שהגוי, זה נימר שאמר, הגוי גם צדיק תהרוג, כן? אומרת הגמרא, סליחה, מה זה החוצפה הזאת? ארסנאי בא לעיר, מה שואלים אותו? על אשתו או על אחותו? או מציעים לו קודם כל לשתות ולאכול? המסקנה של הגמרא שמה, זה היה לו ללמוד ולא למד. מה היה לו ללמוד? מה? אותו מוסר, אותו דרך ארץ, אותו דרך ארץ אוניברסלי, שצריך לחיות כל אדם באשר הוא אדם. בלי לשאול הרבה שאלות, עם דברים פשוטים, ברורים לכל אחד, מישהו מגיע, אתה קודם כל מציע לו לשתות.
זה לא מופיע במצוות אמונה. זה לא מופיע במצוות אמונה.
זה כן? זה קודם?
יש מצווה שאומרת קודם כל תתן קפה?
כן. כן.
זה דרך
ארץ בסיסי.
השאלה, כשאנחנו מדברים על מוסר אוניברסלי, ברור לך הרי שיש תרבויות שונות, שיש תרבויות שונות, שיש תרבויות שונות, שיש תרבויות שונות, זה קיים.
כן.
את השבע מצוות בנוח, אני מוכן לקבל שזה האוניברסלי.
כן.
איך מקיימים אותו? איך לא ירצחו. אתה תגיד, קניבל לא מקיים את ה...
לא, לא מקבל. זה מה שהוא עושה. מה שהוא עושה, גם אם ההסבר נשמע מוסרי, כי הוא לא אוכל את השכן רק ההוא. מהצד השני של הנהר, לא מקבל.
זה אני מסכים.
נכון.
זה אתה יכול לקבל.
כן.
אבל אם אתה תבוא לשם ותבקר, ולא יוכל אותך, ויקיבל אותך בדרך אחרת ממה שאתה מקבל, זה כבר תרבות שונה, שלא פוגעת במצוות בני
נוער. לא. זה כן. זה כן פוגע.
אם ככה, תרבות המערבית.
לא, לא המערבית. לא, לא המערבית, כי המערב לא מקיים את שבע מצוות בני נוער. יש כאן דרישה, יש כאן מבחינת התורה, יש דרישה. וזה התפקיד של עם ישראל, להפיץ בדיוק את הדרישות האלה בכל העולם. זו המשימה כאשר מדברים על ממלכת כהנים, זה בדיוק על זה מדובר. לא מדובר על זה שיגיד להם, אם הם צריכים להניח תפילין של רבנו תם, או של שימוש הרבה, או של רשי, או של כל מיני שיטות. אלא הדברים הבסיסיים הפשוטים האלה. נכון. טוב, זה אומר שיש לנו עבודה לעשות. כן, זה אומר שיש לנו עבודה לעשות. כן. האמת שחזל היו די פסימים לגבי הסיפור הזה, כי יש בגמרא אמירה שוויתרו להם עד שבע מצוות בינינו. עד כדי כך המצב היה כנראה גרוע בתקופה. ברברי, כן? מה זה האימפריה הרומית? אוסף של ברברי. מה קובע? החרב שיש ביד. עצם המושג שיש חוק שיכול לחייב אותי. במציאות זה לא התקיים. כן, אבל זה כן, זה נכון, אבל זה ברמת הפרטים. אני מדבר ברמת המסגרת. מבחינה זו יש שיפור ניכר בזמן האחרון. יש כללים אוניברסליים. הם לא מוצאים מכם בינינו, זה סיפור אחר. אבל עצם העובדה למשל שיש משפט בינלאומי, זה חידוש עצום מבחינה זו. יש משהו אוניברסלי, עובדה שמחייב. זה שלא מקיימים סיפור אחר, זה שמאשימים אותנו בכל הפשעים, עצמך הדברים האלה, זה עוד סיפור, כן? אבל עצם ההופעה של, זה פעם הראשונה, כן? שיש איזה מגילת הזכויות מהאום וכל הדברים האלה, כן? זה חידוש עצום מבחינה זאת. חידוש עצום. וזה שחלק מהאנשים היום מתקוממים נגד ההגדרות שיש שם, גם כן זה חשוב. כי באמת צריך לברר מה התוכן של של הנאמר שם. זה תיקון של דור הפלגה. זה תיקון.
הולכים להתאחד,
להקים עולם אחד. כן, 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 כן. זה תיקון של דור הפלגה, בדיוק. גם מהלך. במובן הזה, המהלך הזה הוא חיובי. הרצון לאחד שוב את האנושות סביב מספר עקרונות, מספר וכו'. בוודאי שיש הרבה סכנות. בוודאי שיש הרבה סכנות. במיוחד בשלב הראשון, כאשר השלב הראשון הוא ההריסה של מה שהיה לפני זה. זה מה שההגות הפוסט-מודרנית עושה בימים האלה. היא הורסת. היא לא באה לבנות, היא באה להרוס קודם. מי אמור אחר כך לצקת תוכן חיובי בתוך ההריסות האלה? זה בדיוק התפקיד של עם ישראל. אז זה נכון שצריך לעשות דברים ברמת אחד זה או אחר, אבל בעיקר זה מול המסגרות המדיניות, כן? שקובעים את שקובעים את הכללים האלה ואת העקרונות, אז צריך לבוא להגיד, סליחה. זה שיש עיקרון לגלי זה חשוב, אבל הוא גם צריך להיות מוסרי. הוא לא יכול להיות רק לגלי. כן? וזה הנטייה של העולם המערבי. אז הוא מתמיד, לבוא ולהגיד, זה החוק, אתה חייב לקיים. לא, אבל אם החוק הוא לא מוסרי, זה לא משנה, זה החוק. וכנגד זה אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, זה שיש חוק זה נכון, אבל החוק הזה צריך להיות מוסרי. החוק צריך להיות המוסר. ואם יש חילוקי דעות לגבי מנהג זה או אחר, זה צריך ללבן את הדברים. אבל העיקרון צריך להיות שהחוק הוא המוסר והמוסר הוא החוק. כן, כן, בוודאי. בוודאי. ולכן אומר יחזקאל שהחטא שלהם הוא בעיקר יד עני ואביון לא יחזיקה. ההתנהגות כלפי האחר, הזר, השונה. כן? אז במובן הזה זה באמת לאו דווקא קשור אם האדם הוא גוי או יהודי, זה תקף לגבי כל אחד. כן? טוב. הגמרא תורה בסוגיה אחרת בנוגע לסדר הדמויות בפסוק. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כן? מה נאמר באותה סוגיה? דרש רבי שמעון בן פזי, מה ידכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב? וכי מאחר שלא הלך, איכן עמד? שאלה הגיונית, לא? ומאחר שלא עמד, איכן ישב? ומאחר שלא ישב, איכן לץ? מה רוצה רבי שמעון בן פזי כאן? רגע, רגע, אנחנו מדברים על כאילו שלוש קטגוריות שונות, רשע, חוטא, לץ, אבל הוא רוצה להבין מה התהליך שמביא את האדם להיות לץ. האם קודם כל אני צריך להיות רשע? אני צריך להיות חוטא? או שישר אני יכול לזכות בתואר של לץ? ולהפך, כן? אז זה מה שמח. אלא לומר לך, שאם הלך, סופו לעמוד. ואם עמד, סופו לשב. ואם ישב, סופו ללוץ. ואם לץ, עליו הכתוב אומר, אם חוכמת, אם חכמת, סליחה, אם חכמת, חכמת לך, ואם לצת, לבדך, תיסה. טוב? מעניין, לא? האם יש כאן תהליך עם שלבים שמביא בסופו של דבר להפוך להיות לץ? או לא? זאת השאלה. או שכל אחד עומד בפני עצמו עם הבעיה שלו, זאת השאלה. אז כאן אומר מניטו, רבי שמעון בן פזי מתייחס לשלושה סוגי כפירה שהזכרנו קודם לכם. כפירה בקיום תורה כחוק מוסרי, בקיום סולם הערכים מוחלטים, אבסולוטיים הבאים מהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. כפירה בתורה שבעל פה, וכפירה בסמכות חכמים לפרש את התורה שבעל פה. במהלך היסטוריה של עם ישראל היינו עדים לכפירות מכל הסוגים האלו. למשל הקראים כפרו בעצם קיום תורה שבעל פה, וזרמים מודרניים כופרים בפירוש התורה שבעל פה הניתן על ידי חכמים, או בסמכות החכמים במהלך הדור. מדברי רבי שמעון בן פזי עולה כי יש סכנת הידרדרות, תהליך ידרגתי העלול להביא בסופו של דבר לידי ליצנות לשמה. אין מצב סטטי, אין שום דבר בטוח סופי בלתי הפיך. זה נכון, בוודאי בחיים הפרטיים, כן? אבל גם מבחינת הזרמים השונים בהגות. יכול להיות לפעמים שמתחילים לפקפק בנקודה מסוימת, אבל בסופו של דבר, אחרי כמה שנים, עם עשרות שנים, מגיעים למחוזות שמי שהתחיל את התהליך בכלל לא שייך שיגיעו לשם. אפשר לתת הרבה דוגמאות מהתקופה של האמנציפציה. האם מנדלסון, כאשר אמר את מה שאמר, חשב שבסופו של דבר זה יתגלגל לאן שזה יתגלגל? לא בטוח.
זהו בדברכם,
זהו דבר
מתקופת
סגר ובעיתוס. בסדר, אבל זה תקופה שאנחנו לא מכירים כל כך, אבל התקופה המודרנית אנחנו כן מכירים. הרפורמה. איך נולד כל הסיפור? ויכוח הלכתי, לגיטימי, בין שני חכמים, לגבי סוג של דג מסוים, אם הוא קשר או לא. ככה הסיפור התחיל. רב אחד פסק שכן, רב אחר פסק שלא. והרק שפסק שאסור, רצה לכפות את דעתו על הרב השני. שיזכר לו שהוא מרא דעתה, בעיר שלו, ואם הוא פסק שכשר, כשר. והראשון שהיה גדול פי כמה ממנו, אמר לו, תקשיב למה שאני אומר. אמר לו השני, אם כך, אני אעשה מה שבא לי. אתה לא תכפה עליי את המרות שלך. ועשה לשינוי קטן אצלו. ואנשים התלהבו מהשינוי הקטן שהוא עשה. המדרון החלקלק. ועם השינוי הקטן הנוסף שהוא עשה אחר כך, הוסיפו עוד. הוא התכוון? לא, הוא לא התכוון. הוא התכוון לעמוד על שלו, והוא צודק. מבחינת ההלכה, צודק, הוא מרא דעתך. כן? אז אפשר לבוא להגיד שהוא טעה ולנסות לשכנע אותו לחזור בו מהדברים האלה. אבל מבחינת המרות, אי אפשר לכפות עליו. כן? ותוך 30-40 שנה, כבר דור שני לשלישי לכל הסיפור. משינוי קטן ועוד שינוי קטן ועוד שינוי קטן, היהודים באותו מקום, במקום ללכת להתפלל בשבת, הלכו להתפלל ביום ראשון. זה עובדה היסטורית, זה לא ידוע מי יודע מה, כן? אבל ככה זה התחיל כל הסיפור. מפאת כבודו של אחד, אנחנו לא נסכים. אבל ככה, זאת אומרת, יש כאן מהלכים שלא תמיד רואים את הסוף של המהלכים. מה? איפה זה היה? זה היה
בגרמניה.
לא, 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 זה לא בגרמניה. זה לא בגרמניה. אז זה היה חלק האימפריה האוסטרו-הונגרית, כן? נכון, צד אחד היה בצד של האוסטרו-הונגרי, הצד השני היה בפראג. זה כבר רמז למי שעמד על דעתו, שרצה לפחות לכפות את דעתו, וככה זה התגלגל. הרפורמה?
יש,
שזה התחיל. לא, האמנציפציה. לא, 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 זה האמנציפציה, בסדר. למנדלסון הייתה השפעה מסוימת על הפילוסופים של תקופת הנאורות. יש אפילו הוכחות ש... דידרו קרא את הספר של מנדלסון, שהוא מזכיר אותו. אבל במובן הפוליטי, לא לשנות את סדרי הפולחן הדתי, כפי שאומרים, בתור בית הכנסת. אבל... לא, זה לא בדיוק באותה תקופה, יש הפרש של כמה עשרות שנים. אבל זה לא משנה, זה היה באוויר. זה היה באוויר. הספר הזהותי שפקד את העם היהודי באותה תקופה, את התוצאות של המשבר הזה.
המסקנה
לברורה
זה
כפייה
של
השמרים. אז זהו, זה... נכון, נכון. וזה מסביר את התגובה של החתם סופר בין היתר אסור חדש מן התורה. זה על סמך הדברים האלה, כי הוא הבין שיש כאן משהו שאם... נגררים אחרי השינויים האלה שהקהל רוצה, אז עלולים להגיע ל...
אבל זה גם לא
עזר. סליחה, מהצד השני, אולי תפקיד החכמים גם להוביל. בסדר, אבל זהו, בין זה ובין זה, איפה האיזון בין הדברים האלה? אפשר להביא בדיוק דוגמאות בכיוון השני. שמי שקפה על השמרים בסוף, קרה מה שקרה. כן, בסדר, אז אפשר לשים את זה בפרספקטיבה רחבה יותר, ולהגיד שכאשר ההוויות האלה התחילו, אולי זה היה סימן שזה הזמן לעזוב ולחזור. זה בסופו של דבר מה שהגאון מווילנה אמר בצד שלו, מה שהבעל שם טוב רצה לעשות בצד שלו, ומה שמשל במרוקו, מה שהאור החיים רצה לעשות. זה אותה תקופה, הם חיים באותה תקופה, אחרי של שנים פה ושם, כן? אבל הם הגיעו לתובנה שאכן גלות עד כאן, הגיע הזמן להתקפל. אבל אם לא מתקפלים, אז כל הצרות האלה מתחילות לצוץ. ולא משנה מה עושים בסופו של דבר, זה תמיד יצא לא טוב. כי זה כבר... זהו. זה נכון. זה נכון. מה?
חלף שיחמין.
מזמן, כן. מזמן, כן. במשפח בסוף. אנחנו לא נחזיר אותו לקד, אבל זה צריכים להפיק את הלקחים מהדברים האלה. זה נכון שהיום יש הרבה תסיסה, יש הרבה יוזמות, הרבה... כשלא רוצים לעשות דברים מסוימים, בסוף נגררים, ויוצא מה שיוצא. זה לא אומר שכל אמירה וכל רצון כזה או אחר צריך יד להגיד אמן ולעשות את מה שרוצים שיעשו. לא. אבל ההלכה, אמרנו, מה... זה לא דבר סטטי. זה אף פעם לא היה דבר סטטי. אבל יש כללים. כן? וצריך חוכמה כאן עצומה שכדי לזהות, קודם כל באיזה תקופה אנחנו חיים. ובית, לא יודע. שלפעמים עומדים על קוצו של יוד של משהו שהוא לא, שהוא בסך הכל שהוא מנהג, כן? אז משלמים את המחיר. איך אמר, מי זה היה? נורדו, מקס נורדו. סיפר, מספר בזיכרונות שלו, כאשר הוא היה ילד קטן, אמרו לו, שאם הוא מסתכל על הכהנים בזמן ברכת כהנים, אז זה בסוף. אז יהיה רע מאוד. אומנם זה כתוב בפירוש בשולחן ערוך. אבל בשולחן ערוך כתוב שזה רק בבית המקדש. זה שוכחים. כן. אתה יודע, אנשים קוראים את השולחן ערוך, לא לומדים בית יוסף, זה הבעיה, כן. שולחן ערוך זה הקיצור של בית יוסף, זה הוא כתב לעצמו כדי לחזור על הדברים כל 30 יום. כן? מה? מה אסור להסתכל? כי בבית המקדש יש שכינה ולכאורה קורה משהו. כן? טוב, אז הוא אמר שמה לעשות בתוך ילד סקרן, מה הוא עשה? הוא הסתכל ולא קרה שום דבר. אז הוא אמר, אם זה מה שהרבנים מספרים, זה הכל שטויות. ואז בסוף חייב באמת להתאבל. יש מי שרוצה לקשור בין מה שקרה בסוף החיים שלו לזה שמידה כנגד מידה וקיבל בכל זאת.
לא אפשר גם להגיד שבסוף העולם כן מתפתח, אתה לא יכול להישאר באותם דברים או אמונות כאלה שהן כל כך אלותיות ולא רלוונטיות. מצד אחד זה גרוע מאוד שהיו להתפלגע בצורה, מצד שני כשאתה סוגר את הכל, אתה לא נותן פתיחות לדעות אחרות, ואתה לא נותן, ואתה נשאר בדברים שהם לא מקבלים על הדעת, אז זה מה שקורה, אנשים אומרים לא רוצה, לא רוצה יותר.
טוב.
זה הסיבה שזה הכל יוצא החוצה ככה.
די או לא, יש עוד סיבות.
אחד מהסיבות.
כן, אבל יש עוד סיבות, וכאן צריך אכן להיות... הרפורמה יצאה מהאורתודוקסיה. למרות שזה לא מדויק מה שאני אומר, כי האורתודוקסיה נולדה מתוך הרפורמה.
כי לא היה לפני.
כן, כי לא היה. בדיוק. אבל זה התוצאה. אבל זה מאפיין רק את העולם האשכנזי.
למה? עכשיו גם הספרדים יורדים לאט לאט.
לא.
אבל אני מסתכל
זה שחלק... זה שחלק מהעולם הספרדי מחכה בקוף, כן, את ה...
שזה נורא
והיום. בסדר, בסדר, טוב. אז יכול להיות שמתברר שהחלק הזה הוא אשכנזי במקור. אגב, מבחינה היסטורית זה נכון, כי בבל, היהודים שנשארו בבבל, זה כמו היהודים שהיו באשכנז, שלא חזרו, לא רצו לחזור בזמן שיבת ציון. יש משהו משותף. יש משהו משותף, אבל בעולם הספרדי לא ידעו מה זה רפורמה ולא ידעו ואני חושב שמבחינת ההתמודדות שלהם עם המודרנה היו הרבה יותר רגישים מאשר האשכנזים. מצד האשכנזים זה היה נורא פשוט, שחור לבן, אתה בפנים אתה בחוץ, אין עושים את המצוות חבילות חבילות, ולכן זה או 100% או 0. זו העמדה האשכנזית הקלאסית.
לאט לאט עשו רפורמה בתוך...
לא עשו שום רפורמה, אבל ידעו להתמודד. לא, לא שינו שום דבר.
היה חילון, אבל לא נפגעה.
לא, אני לא מדבר. אני לא מדבר.
לא נפגעה גם אצל הרפורמה. לא.
הם
עושים מה שהם רוצים.
לא.
לא,
אני לא יודע, קודם כל אני לא יודע מה זה אמונה, אז נתחיל מזה, צריך לדייק בדברים ולהסביר בדיוק מה מדובר. לא, אני מדבר מבחינת ההתמודדות של הרבנים. במיוחד בצפון אפריקה, כמובן. זה הדברים האלה. למשל, כאשר הגיע השלטון הצרפתי פתח את האפשרות לפני המקומים, זה היה בעיקר היהודים, להיות פקידים בתוך הממשל הצרפתי, אבל כמובן שהתנאי זה לעבוד גם בשבת. אז למשל, הרב של קונסטנטין שבאותה תקופה, שהיה צריך להתמודד עם המצב החדש, כי מה לעשות, יהודים הלכו לעבוד מתוך מצוקה כלכלית אדירה שהייתה. הכריז יום אחד בקבלת שבת שמחר בבוקר יש מניין ותיקין ב6:30 בבית הכנסת, שהוא יתפלל במניין הזה, וזהו. אנשים לא הבינו כל כך מה הוא רוצה. אחר כך הוא הסביר שזה הדרך שלו להשאיר את היהודים האלה שנאלצים בכל זאת ללכת לעבוד, אבל עד שעה 8 או 8:30 הם היו שומרי שבת כמו שצריך, והוא ישתתף במניין הזה למרות שהוא יודע ששעה אחרי זה הם נמצאים במקום אחר. אב אשכנזי שהיה שומע דבר כזה היה אומר להם לכו לעזאזל. זה התמודדות שונה. אני לא בא ואומר מי צדק בדבר הזה, כן? כי גם אחרי כמה עשרות שנים גם כן זה לא, דבר לא עזר, אבל לפחות הוא לא היסס, להתמודד עם, עם האתגר שעמד לפניו. הוא לא אמר מיד, הנה, זהו, ככה. מתוך תקווה ש... בסדר, אז...
התוצאה זה שינוי של רפורמים.
לא, זה לא שינוי של רפורמים. מבחינת ההלכה, מה הוא שינה? הוא לא שינה שום דבר. נכון. זה דבר אחד. אפשר לתת עוד דוגמה. הרב משה שהיה בערב הראשי של חיפה, לא... או הבן דוד שלו שייך אחר כך בירושלים. יוסף משש. מה? הוא היה רב במקנס גם. לא, בתלמצן הוא היה רב. יכול להיות שהיה גם במקנס. לא, הוא לא היה מקל. הוא שהתמודד עם השאלות האלה בעיקר. נשאל שאלה, למשל, זה כתוב בספר שלו בתשובות שלו, נשאל שאלה לגבי אנשים שהולכות בגילוי ראש בתקופה שלו, איך להתייחס. וכך הוא אומר. התשובה היא קצרה יחסית. עמוד אחד, חצי. כך הוא אומר. קודם כל הוא מביא מקורות וזה בסדר, נעזוב את זה. ואז הוא אומר כך, כאשר מישהו הולך ברחוב, מי נקרא חריג? אם אנשים רגילים ללבוש מסוים, מי שלא מתלבש כמו ששאר האנשים הוא נקרא חריג, ולכן מיד כל העיניים לכיוון שלו. ולכן אם בתקופה שלנו, בגלל ההשפעה של התרבות הצרפתית וכו' וכו', כן? רוב מוחלט של הנשים כבר הולכות בגילוי ראש, ואחת שהולכת עם היא חריגה, ולכן כולם הסתכלו עליה, זה יוצא הפוך על זה. סברה מעניינת, לא? אגב, מבחינה זו צודק, כי הלכות, כל הנושא של הלכות צניעות בשולחן ערוך, בשולחן...
זה אסור ללכת.
מה? לא, כי זה לא לשנות ההלכה. לא, זה לא לשנות ההלכה, כי מי שבקי בשולחן ערוך, יודע היטב שכל מה שקשור ללכות צניעות הם תלוי דווקא מקום ותרבות בסביבה. אני מצטער לומר, אבל כולל כיסוי ראש. מי שבקי באותם הלכות, כן, זה לא אומר שלא צריך ללכת עם כיסוי ראש, כי ככה מנהג ישראל. כן. אבל בין מנהג והלכה יש הבדל. ובמקרים מסוימים, בנסיבות, למשל, כל הרבנים במערב אירופה, ידוע שהאנשים שלהם בלי כיסוי ראש. כולל הרבנים הכי אורתודוקסיים שהיו בברלין. מאותה סיבה. ולא רצו את הפתרון של הפאה הנוחית, כי זה אסור על פי ההלכה. אז הנה עוד דוגמה. טוב, זה לא אומר שכאשר מעבירים את הקהילה ממקום מסוים למקום אחר, צריך להמשיך עם ההתנהלות הזאת, כן? אבל צריך להבין שבהלכה יש רגישות. ועוד פעם, זה לא בגלל זה שמצאו איזושהי עמדה של מישהו ותחויה כבר מאות שנים וזה. לא, כי זה בלב של הדבר. אז יש מישהו שיבוא ויגיד, מה פתאום שימשיכו ללכת בלבוש מסורתי של הנשים היהודיות בדרום מרוקו מאז ומתמיד, כן? ויש כאלה שיגידו, מה לעשות? האופנה משפיעה, יש קודים מסוימים, וכולי, בכל עידה לפי המנהג שלה. לא, 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 לא. המקור הוא במסכת סוטה, לגבי הדין של סוטה שהיו מגלים את השם. לא, לא, אבל זה לא בגלל זה. הגמרא שמה לא אומר את זה. ממש לא. לא קושרת. אחר כך יש את הסיפור של טפח שזה יכול להביא לגירוי מסוים וזה. ובגלל זה בדיוק על הנקודה הזאת הוא עומד שמה. מה מגרה היום? זה בדיוק המרכז של התשובה שלי. מה נקרא גירוי? התנהגות חריגה יכולה להביא לידי גירוי או לא? זאת השאלה שלי. אז זה ברור שבסביבות מסוימות, בחברות מסוימות, מי שלא רגיל בכלל או שרגיל להפרדה מוחלטת, כן? בין איש לאישה, ובפעם הראשונה שהוא פוגש אישה זה פחות או יותר בתחת החופה, כן? אז כל דבר יכול לגרות. בסדר? וככה אצל החסידים למשל. בסדר? בזה לבוא ולהגיד שההלכה לכלל ישראל היא לבוא ולהגיד שלכל אישה שתשים לא זוג אחד של גרביונים אלא שתיים, כן? כדי שזה יהיה מספיק קווה, יש גבול. השאלה איפה אני שם את הגבול? מה אני קובע לכלל ישראל בדברים האלה? כלום לא ברור בדברים האלה, נכון, בתקופה שלנו הדברים לא ברורים, כי כל אחד חזר עם המנהגים שלו, עם הניסיון גם כן לכפות, וזה, אז ככה רואים. אבל עוד לא ראי, אני חושב שאף רב בצפון אפריקה לא ראה בחור שמקורו משם, כן, מדבר ביידיש, אומר להורים שלו שמה שהם אוכלים בבית זה טרף, כן? ושצריך להתלבש בצורה אחרת. אני לא מדבר אפילו על זה שהוא לא הולך בלבוש או חסידי או ליטאי, כן? בסדר. אז אנחנו בתקופה שמה לעשות, הדברים צריכים להתברר בדברים האלה, אבל עוד פעם, הקושי הוא הבעיה בדברים האלה שהפכו דיון שהוא חשוב ביותר למשל, נשים בתימן לא הלכו עם מכנסיים? הלכו. מאיפה? מי סיפר לך את זה? ככה את ראית כמה תמונות, אבל זה לא מה שהיה. מה לעשות?
ראית הרמב״ם עם
כן, בוודאי, איך אפשר לדמיין, אברהם אבינו. איך אפשר לדמיין את אברהם אבינו בלי שטרוימל, כן? לא, זה אותו דבר. אז דברי פעם עם נשים שבאמת חיו בתימן. ויספרו לך איך הלכו. בדיוק בלבוש היה מקובל בחברה הערבית. כדי לא להיות חריגים, בדיוק, כדי לא שם היו חוטפים על ימין והשמאל ילדות יהודיות כדי לקחת אותם בכוח, כן? בסדר. מצד שני, בליטה היו דברים מסוימים, מקובלים. בסדר. אז נכון, מי שפותר משנה ברורה היום, יש בעיה, כי הוא מתאר את מה שהיה בליטה. כי זה מה שהוא הכיר. בגליציה זה היה אותו דבר. לא בדיוק. לא בדיוק. לכן יש כלל בכל ההלכות האלה, שזה באמת נושא שהוא מושפע מהתרבות הזה, כדי לא להבליט וכדי להיות חריגים. זה הנקודה. כאשר באו אליו ואמרו, הנה, זה המצב אצלנו. והוא מסיב בעצמו, לצערי הרב. כן? לא רציתי במצב הזה, אבל זה עובדה, אני צריך להתמודד עם זה. עכשיו שואלים אותי. אז איך מתמודדים עם המצב הזה? אז יש גישה אחת שאומרת, מה אכפת לי? יקוב הדין. וזהו, זה מה שהיה מדורי דורות, נכון? נכון, בוודאי. יהודים במרוקו שהלכו עם הכובע שהיה מקובל אצל המוסלמים, כן? ברגע שרצו להיות קצת יותר מודרניים, כן? הורידו את הכובע. נו, ו? לא, הלכו בגילוי ראש. גוואלד, מה עושים? למה אתם לא שמים כיפה? מה זה כיפה? לא יודעים. למה אתם לא? עד היום אפשר למצוא כאן אנשים שבאים ממרוקו, מדרום מרוקו בעיקר, הולכים בגילוי ראש, כשהוכחים משהו, שמים משהו על הראש כדי לברך. מקפידים על כל ההלכות. אז למה אתם הולכים בגילוי ראש? כי ככה היה מקובל אצלנו. אין? לא יודע. כתוב בשולחן ארוך? קשור? כתוב בשולחן ארוך? אסור להלכת ארבע עמוד בגילוי ראש. שכתוב בסוגריים, מנהג חסידות. רק שנייה, לכן מה אני מנסה להסביר כאן? זה לא כי זה כתוב, שמשהו כתוב בשולחן ערוך, זה מצווה דאורייתא. יש המון המון דברים בשולחן ערוך, שהם לא, אפילו לא מדרבנן, אלא מנהג. מנהג שהיה מקובל באותה תקופה, מנהג שהתקבל.
כן, בשר חלב.
לא לא בסך הכל לא 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 זה לא זה מחלוקת אחרת זה לא קשור לא היא לא מנהגית בכלל היא לא מנהגית בכלל כן יש כאן מחלוקת לגבי הפירוש של דברי הגמרא זה משהו אחר אבל כאן כתוב בפירוש שזה מנהג אז בגלל המנהג הזה אני הוציא את הבן אדם מהקהילה אני אגיד לא הולך לצד השני, לא, אין צד שני. מה הגישה? איך אני מתייחס למקרים האלה? אז במאה ה-16, יהודי שהיה מוריד את הכובע שלו, לא יודע אם היו כובע, כן? אז זה ברור מה היה הוא עושה ביום השני. ביום השני הוא היה עוזב את הקהילה, כי עצם ההורדה זה היה סימן מבחינתו שהוא רוצה לעזור. אבל החל מהמאה ה-19, מי אומר? אלא אם כן אני דוחף אותו החוצה. אז יש שתי גישות. יש גישה שבאמת רוצה לדחוף החוצה, כי אם אתה לא מתנהג כפי שאני אומר, אתה לא שייך, זה אנשי שלומנו, זה התפיסה. כן? שמה שמגדיר בסופו של דבר היותך יהודי, זה הכיפה. ויש גישה אחרת שבאה ואומרת בסדר. יכול להיות שזה חמור, אפילו חמור מאוד. השאלה איך אני שומר על בצורה זו או אחרת על אותו יהודי. ועל זה מחלוקת, לגיטימית. לגיטימית לחלוטין. וצריך להוסיף עוד דבר, כאן מה שמניתו אמר עשרות פעמים. אנחנו במהלך הגלות התרגלנו למעשה להלכה של שבט לוי. שבט לוי. כי זה מה ששמר אותנו. הדמות, מבחינת היהודי הגלותי, הדמות, הסמל, נקודת העוגן שלו, זה הכהן שנכנס לפני ולפני. אין בית המקדש, אבל אנחנו עושה כאילו. זה עדיין הסמל. אוכלים, חולים בטהרה. כן? וזה באמת מה שיחזיק אותנו במהלך הדור. ומי שלא יתנהג כך, אם לא הוא, אז מיד הצאצאים שלו, תוך דור אחד או שתיים, עזבו את הכל. ואין זכר מכל האנשים. והיו עשרות מיליונים כאלה שבמהלך הגלות פרשו. אם אנחנו לוקחים ברצינות את הערכות של ההיסטוריונים לגבי כמות היהודים בתקופת האימפריה הרומית, תוך 50 מיליון איש, כ10% יהודים, היום היהודי היה צריך להיות, לא יודע מה, כמה מאות מיליוני אנשים. אז איפה כל האנשים האלה? הם פרשו. אבל עכשיו אנחנו בחזרה מהגלות. ואנחנו במקביל בחזרה מבחינה זהותית מהמימד היהודי שלנו לממד העברי שלנו. ובמימד העברי שלנו יש לא שבט אחד, אלא י' ב' שבט. וידוע שלכל שבט היה מנהג משלו. זה נלמד בפירוש ממה שנאמר לגבי פרשת הנדרים ופרשת מתות, כאשר מופיע לראשונה בתורה המושג של ראש שבט. היהודי צריך ללכת לא אל הכהן, לא אל השופט, אלא לראש השבט שלו, כדי לדעת אם הוא יכול להפר לו את הנדר או לא. מדוע? למה שלא ילך לאינסטנציה האחידה שקיימת. כי הוא מכיר או מבדיר. וזה עניין שבטי. זה עניין שבטי. ואנחנו איבדנו את הממד הזה. לכן יש כאן מקום להתחשב במוצא השבטי של האדם. מצד שני, מניטו היה בא ואומר שבענייני אמונות ודעות אין מקום לשום דעה אחרת חוץ ממה שהסנהדרין קובע. זה הנושא של זקן ממרא. בעניין אמונות ודעות. לא כל יהודי יכול לבוא ולהגיד מה שבא לו. אלא יש מסורת, ויש הכרעה ברורה שמחייבת את כלל ישראל. אבל בעניין המנהג ההלכתי, האם אני נוהג ככה או ככה, זה כבר עניין שבטי. אגב, זה מה שקורה היום עם כל המנהגים, כן? אומנם יש ניסיונות היום לכפות מנהגים מסוימים על שאר העדות, כן? עושה, אבל זה לא התחיל אצלו, זה התחיל בעולם אשכנזי, שניסו לכפות דעות מסוימות. ומה שהרב עובדיה רצה לעשות, חייב את כולם במנהג בבל של הפשטנים. מניטו תמיד התנגד לדבר הזה, לא רק הוא, כל הרבנים בצפון אפריקה, וגם בבגדד, הרב מרדכי אליהו, אמר לו, מה פתאום? צריך לשמר את המנהגים. אז אם אחד נוהג לאכול אחרי שחיטה מסוימת, והשני לא, וכן להפך. לא נבוא להגיד שזה לא קשר, אלא קשר, אבל אני... כי יש משהו מקורי במנהגים האלה. אני לא מדבר על מנהג שטות שמישהו המציא לפני שבוע. כל שבוע יש מנהגים. בסדר? אתם מוצאים איזשהו ספר, איזושהי חומרה. כך אמרו שהוא נהג במהלך חייו, הוא לא כתב את זה בעצמו, אבל אחרי שהוא נפטר אומרים בשמו כל מיני דברים. כן? אז פתאום צריך לאמץ את כל ההנהגות האלה. בסדר? לא, אבל אנחנו עוד לא שם. בדיוק, אז בתקופת המעבר, בתקופת המעבר צריך לשמר את המנהגים השונים, כך שבבוא היום, ניתן יהיה באמת לעשות סדר בדברים האלה, ולבוא ולהגיד, ככה נוהגים. נכון. בנימין. כן.
אבל היום זאת מציאות,
שבטים באים כאילו זה. שבטים באים בזה בזה, ולכן מתעוררות כל מיני שאלות. לא יודע, קטניות בפסח לגבי זה, אם צריך כן או לא, בסדר. אבל לבטל סתם את המנהג של הקטניות, מי יכול? זה מנהג שמוזכר במנהגי המעריל ועוד קדום לפני זה, שזה כנראה מנהג של אותן משפחות שבאו מאיטליה לכיוון אשכנז במאה השמינית והתשיעית. המנהג הזה כנראה מקורו בארץ ישראל, כי המנהג של ארץ ישראל התגלגל לאיטליה. נעזוב את זה עכשיו אם התירס כלול או לא כלול, אם התירס או זה, בסדר, אני לא מדבר, אני מדבר על העקרונות. יש כמה מסורות. יש מסורת שהיא מסורת בבלית, שזה אנחנו רואים בעיקר בגמרא בבבלית, ויש מסורת של ארץ ישראל. זה המנהג האשכנזי, מקורי, כן? שהמנהג הזה התגלגל לאחר מכן מארץ ישראל לכיוון איטליה בעיקר, ומאיטליה עלה לכיוון אותם משפחות שהגרו לכיוון גרמניה, וזה המנהג המקורי של, של, של האשכנזי. בסדר? למה לבטל? למה לבטל את המנהג התימני? הוא גם מקור קדום. עכשיו, המנהג התימני המקורי, אם אנחנו בודקים את הדברים, סליחה, אסור למי שלא תימני לקרוא בספר תורה של התימנים. יש הבדלים.
גם לא ידע.
מי זה לא ידע? אבל מי שיודע, יודע. כן? אז זה אומר שצריך אולי לזרז את ההקמה של סנהדרין. בסדר. אבל אנשים בשטח קובעים בכל מקרה. אף אחד לא יכול למנוע מהם לנהוג איך שהם רוצים.
אנשים שהורידו כיסויות.
לא. מה זה הורידו? הורידו כי אותם נשים לא רצו להיות בולטות בסביבה מסוימת, עוינת, עוינת, עם כל הסיפורים שאנחנו מכירים, שפתאום במקום לבוא חלק ברחוב, מישהו שם לב, או הנה היא יפה ואפשר אולי לחטוף אותה, כי זה היה מציאות.
זה משכו להם את זה.
לא, לא, כי זה היה מציאות. ברגע ששוכחים את הרקע התרבותי וההיסטורי והמציאותי, מה היה באותה סביבה, באותם הזמנים, אפשר להבין. השאלה זה איך אחר כך הרב בא ומתמודד עם הדבר הזה. אז הוא יכול לבוא ולהגיד, אסור חדש, אסור מן התורה, אולי בהונגריה זה עובד, לא יודע, זה לא היה סיפור הצלחה מי יודע מה. הרפורמה שמה עשתה באמת שמות, כן? אבל מתוך גישה עקרונית שהמדרון החלקלק, אני לא מוכן לקוצו של יוד, כי אחר כך זה לא הקוץ, זה כל האלף בית שהולך. בסדר, אוקיי. לא חושב שזה הצליח מי יודע מה. כל מי שזוכר את הסיפורים שמספרים כל מי שעזב את מזרח אירופה, איך הם מיד בתחנה הראשונה שיכלו להתפטר מהלבוש החסידי עשו את זה, ואחר כך זה מראה שבאמת הדברים היו בכפייה ולא בתוך מתוך הזדהות עמוקה, כן? היו אוכלים קשה כי לא הייתה ברירה, אבל בוורשה, שגם היה בבעלות יהודית מסעדה טובה לא קשרה, אז הלכו שמה, וזה היה אפילו 80% מהמסעדות בוורשה לפני המלחמה, כן? מה לעשות? בסדר. ויש גישה אחרת שהיא יותר מכילה. אני לא אומר עוד פעם שזה צודק וזה לא, לא יודע. אבל לכאורה זה נותן פתח יותר להתמודד עם התופעות האלה. ושוב, בגדול, זה מאפיין את הפסיקה האשכנזית בצד אחד, זה מאפיין את הפסיקה הצפון אפריקאית בצד השני. זה המציאות. כן? זה המציאות. בסדר. מי צודק בדברים האלה? לא יודע. האם אנחנו כבר הגענו לשלב שבו אפשר לאחד? אני לא חושב שזה מוצדק בכלל. מוצדק גם. זה גם מאוד 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 בעייתי מבחינה חינוכית. אנחנו מגיעים למצבים של ילדים שחוזרים הביתה ואומרים להורים, אתם גויים וגומרים. מה, אתם לא ידעתם את זה? אבל זה המנהג שלנו. לא שווה שום דבר. הרם אמר לי שלא כך נוהגים. אין כלל בהלכה שאסור להוציא לעזה לדורות קודמים. זה לא פחות חשוב. כבוד הבריות זה לא דבר שצריך להתחשב? מה? לא, ודאי. אני יודע, בנות שלי שלמדו בחורב באולפנה, כן? פעם נורא התעצבנתי. כי הם כתבו באחד מהמבחנים, לא זוכר מה זה היה. זה אמרו כמו שנוהגים אצלי בבית. והמורה מחקה את זה, אפס נקודות וזה. הרמתי טלפון, אמרתי מיד בכלל. לא, לא כתוב ככה, אמרתי, קודם כל את לא יודעת את ההלכה. זה מחלוקת. ויש מנהגים שונים, וככה אנחנו נוהגים במשפחה. מאז ומתמיד. אז מיד כדי להגיד לבנות שלי שלא כך. סליחה, לא ידעתי וזה. אז מה, אם את לא יודעת, אז למה את אומרת שזה ההלכה? לא! לא! כי כתוב בספר! אמר לי, כי כתוב בספר! אמרתי, איזה ספר? איזה ספר? לכי לרב שלך ותשאלי. אחרי כמה ימים חזרה אליי. מתברר שאכן ככה וככה. אמרתי לך, נו אז. ככה את רוצה לכפות את הדעה של לא ידע של מי? על כולם? ומה עם הבנות הספרדיות בתוך הכיתה? מה את אמרת להם? לא, אבל ככה אנחנו נוהגים ללמד פה. אמרתי, זה שטות. ואחר כך אתם מתפעלים מהתוצאות. בעיה ברצינית ביותר. זה בדיוק, זה כמה... אני אומר, בדברים האלה שמאוד מאוד עדינים, צריך באמת להיות בקיא בכל הפרטים של ההלכה, כדי לדעת איך להתמודד עם השאלות האלה. טוב, יאללה.